מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. המלחמה נמשכת. בצפון רואים עליית מדרגה בדמות חיסול בכירי המחבלים האיראנים אתמול בדמשק שבסוריה. צהל נמצא רגע, כנראה רגע לפני אישור הכניסה לרפיח, אחרי שיח בין ישראל לאמריקנים ביממות האחרונות. ובתוך כל זה, עם ישראל צריך הרבה סייעתא דשמיא מפני כל אלה שקמים עלינו. אבל כשאנחנו נמצאים בימים כל כך מתוחים וכל כך לא פשוטים, ממשיכה מדינת ישראל, שבשנים האחרונות מנוהלת על ידי פקידים משפטיים חסרי אחריות מינימלית, ממשיכה המדינה הזו לפגוע בלומדי התורה בפרט ובציבור החרדי בכלל. דיברנו הרבה בימים האחרונים, ונמשיך לדבר על חוק הגיוס, על מעמדם של בני הישיבות. נחזור גם על המובן מאליו, שום דבר לא ימנע מבני הישיבות מלהמשיך לשקוד על תלמודם, גם אם פקידים משפטיים חסרי אחריות יקבלו החלטות שלא להעביר תקציבים וכו'. אבל אני רוצה לחזור לדברים שכבר אמרתי לפני כמה ימים בהקשר אחר. בעת הקמת הממשלה, לפני כמה, שנה וחצי כבר, נחתם הסכם לשיפור שכר המורים החרדים, מה שמכונה אופק חדש. כמה סחבת עושה המערכת המשפטית הרשמית של מדינת ישראל כדי לסכל את ההסכם הזה, כדי שהמורים החרדים ימשיכו לקבל משכורות רעב, כדי שהמורים החרדים יקבלו משכורות נמוכות מאלה הלא חרדים שמלמדים את ילדי ישראל תוכן מנוער מכל סממן יהודי. ואת המלחמה הזו נגד המורים החרדים עושים במערכת המשפט יום יום, כולל בימים האחרונים. וזה לא מובן, חתמתם הסכם, כלומר המדינה חתמה הסכם עם המורים, זה הסכם חתום, זה לא רק הסכם קואליציוני, יש הסכם חתום בין רשתות החינוך החרדית והמורים לבין המדינה. תעמדו מאחורי ההסכם, תקיימו אותו. אבל לא, יש פקידים, בעיקר במערכת המשפט, עם רשעות בלתי מובנת, שיעשו הכל, אבל הכל כדי לפגוע בחרדים. אז או שזה מסינת חרדים תאורה, או שזה מרצון פוליטי צר של לפגוע בממשלה, או ביחסי החרדים בממשלה, ואולי לגרום להם לצאת מהקואליציה. בכל אופן, אחרי שהמדינה חותמת הסכם היא חייבת לעמוד מאחוריו, אבל לא. מערכת המשפט גורמת לממשלה לשקר, לרמות, לחתום על הסכמים ולא לקיים אותם. ומחר, מה זה מחר? אתמול, היום, מחר, מנסים לשכנע אותנו בנופת צופים, כמה טוב יהיה לכם החרדים אם תבואו לצבא, נעשה כל מה שאתם צריכים כדי להרגיש שם חרדים, ולך תאמין לאנשי השקר האלה, מלאי השנאה לציבור החרדי, מלאי השנאה לתורה, מלאי השנאה לכל מה שאנחנו מייצגים. פשוט לא יאומן. טוב, נעסוק גם בעניינים האלה הבוקר, גם בעניינים הביטחוניים, חוק הגיוס, צפון, דרום, ועוד כמה עניינים, והיום יום המודעות העולמי לאוטיזם. נדבר גם על זה בהמשך. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. טיל שיוט שעמד לחדור לישראל מסוריה באזור רמת הגולן יורד והופל מעל השטח הסורי. באירוע נוסף דווח בסוריה על תקיפה ישראלית באגן נהר הירמוך סמוך למשולש הגבולות. שבעה קצינים איראניים נהרגו אמש בתקיפת הקונסוליה האיראנית בדמשק, בראשה מפקד כוח קוץ בסוריה ובלבנון מוחמד רזה זיידי וסגנו. איראן ייחסה את התקיפה לישראל ואמרה בתגובה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב לה. בחיזבאללה אימו אף הם ואמרו כי הפשע הישראלי לא יעבור מבלי שהאויב יקבל עונש ונקמה. בוושינגטון העבירו מסר לטהרן כי הם לא היו מעורבים בתקיפה וכי הם לא היו מודעים לכלל. הפלסטינים דיווחו הלילה כי חמישה מעובדי סיוע הומניטרי של ארגון הסיוע הבינלאומי המחזיקים באזרחויות זרות נהרגו הלילה בתקיפה אווירית בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. בצהל החלו לחקור את הטענות. שיחת טלפון התקיימה בין היועץ לביטחון לאומי ג'ק סליבן ומזכיר המדינה אנטוני בלינקן לבין השר רון דרמר וראש המל"ל צחי הנגבי, שם סוכם כי יש לחתור לניצחון מוחלט על חמאס. ממשל ביידן שוקל למכור לישראל עד 50 מטוסי F-15 חדשים לצד 30 טילי אוויר אוויר מתקדמים לטווח בינוני. מזכיר המדינה האמריקני בלינקן שוחח עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן, שם הדגיש הראשון את המחויבות האמריקנית למימוש הקמת מדינה פלסטינית עצמאית עם ערבויות ביטחוניות לישראל. התחזית חם מהרגיל הצ'רבי, אלה הכותרות.
תודה רבה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי. נפתח כמדי בוקר עם העניינים הביטחוניים, מה שקורה בצפון, בדרום. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום ובוקר טוב.
שלום ובוקר טוב. היום דוד נמצא או לא נמצא? אני רוצה להגיד לו גם שלום.
דוד לא.
לא,
חופשה קצרה, ישוב אלינו בעזרת שם ביום ראשון. טוב, מה קורה לנו בצפון? ישראל לוקחת אחריות, לא לוקחת אחריות על החיסול הדרמטי אתמול מעבר לגבול?
כן, שאלה מצוינת, אמרתי את זה לפני דקה גם לאורך של התוכנית, אז תשמע, אם הניו יורק טיימס מפרסם את זה בשם גורם ישראלי, אז אני יכול להסתמך על הניו יורק טיימס, וכל מה שאני אומר מרגע זה, הוא רואה בהסתמך על הניו יורק טיימס, כאשר גורמים ישראלים מדברים מהניו יורק טיימס ולוקחים אחריות בצלאל. צהל לוקח אחריות על האירוע הזה. הם מדברים על כך ששישה טילים שנורו מ-F-35 ממטוס האדיר לעבר מרכז שכונת רימל באזור, כן, גם שם יש שכונה כזאת בדמשק. שכונה שבה מתגוררים גול השגרירים, שכונה של השגרירויות. אבל לקחת את המבנה הזה, שהוא צמוד מאוד לשגרירות, לא רוצים לפגוע בשגרירות, השגרירות היא בכל אופן איזשהו סמל, טריטוריה, ממבנה צמוך אליו, כשכל ראשי השלוחות האיראניות מתכנסות שם, והמשלחות הללו שמתכנסים שם, והאנשים שמתכנסים שם, בטוחים בעצמם, בטוחים בשעננים, ואז מודיעין כל כך מדויק בצלל, מביא לכך שגם מפקד כוח קורץ, זה כוח שנקרא בעברית במרכאות כוח ירושלים, למעשה כל השלוחות האיראניות מחוץ לאיראן, תחת הכותרת שמשמרות המהפכה, קשורות אליו. מי שהיה מפקד שלו, כולנו זוכרים את השם הזה, קאסם סולמני, יד ימינו של המנהיג העליון שלהם, של חמינאי, והוא זה שמתכלל את כל הפעילות מחוץ לאיראן. כלומר, גם השיגור אתמול של הכתבם הזה, שמיד נגיע אליו, באזור, מאזור עיראק לאזור נמל אלת, גם הוא, גם החוטים, כמובן כל הפעילות שנמצאת בסוריה ובלבנון, והמפקד הזה מעדי שחוסל יחד עם סגנו, למעשה תכללו את כל הפעילות שלהם גם בסוריה וגם בלבנון. מאוד הישג משמעותי, גם תודעתי, גם צרוב בתודעה שלהם. לא מדובר באיזה נער בן 16 שיוצא עם סכין לטבוח ולרצוח יהודים, לא מדובר באותו מפגע מדור השלשום בגן יבנה בן 19, מדובר במחבל, ארכי מחבל בן 79 בצלם. במשך עשרות שנים הוא יד ימינו של המנהיג העליון, הוא היה יד ימינו של קאסם סולמני. בכל הצילומים, בכל הדיווחים אתמול בערב, אני מעוקב אחריהם, מקבל גם המודיעין שלנו וגם שלהם, אתה רואה אותו בשורה הראשונה של כל הצמרת האיראנית, בהחלט הישג גדול, גם הוא וגם סגנו וגם ארבעת האנשים שתכללו להגיע למבנה הזה, להגיע לבית הזה, שבו הם מכונסים בשעת אחר הצהריים, חמש אחר הצהריים, הם שקטים ושעננים, ולכן חיסול מאוד משמעותי. באשר לתגובה, שוב, לא צריך להתרגש יותר מדי, איומים אני שומע אותם, אבל כל הזמן אתה שומע איומים, גם לפני חודש ולפני חודשיים, וגם שחוסל צלח הרורי בלב הדחיה, היינו בטוחים שהחיזבאללה יפציץ באותו רגע את כל מדינת ישראל, גם אז היינו קמים על הרגליים, לכן צריך להסתכל על זה בפרופורציה, בהחלט הישג משמעותי, אבל עדיין לא התאמה בכך הלחימה, שלכל אחד כזה תמיד
ייקח חודש,
ייקח חודשיים.
מה שאגב מלמד על המודיעין, לא יודע מי עשה את זה, כמו שאתה אומר, אף אחד לא לוקח אחריות, ואתה מצטט את הניו יורק טיימס, שאומר שישראל עשה את זה, כן, מסתמך על הניו יורק טיימס, אבל מודיעין איכותי על מה שקורה רחוק, רחוק מהגבול, איפה כל הבכירים האלה נמצאים, ואתה יודע, לשגר את הטילים בדיוק על אותו בניין ולחסל אותם, זה מעניין. טוב, בוא נעבור לדרום.
כן, זה מעשה קשור אחד בשני. אתמול בבוקר דיברתי איתך בשעה 8:10, בדיוק לפני 24 שעות, על אותו שיגור של כתבם איראני, ואני מנסה אתמול ללמוד הרבה מאוד על מה שקרה שם. אז קודם כל, שלושה פריטים שאני מקבל לבוקר הזה. פריט ראשון, שמאז תחילת הלחימה, בצלאל, שים לב למספר שאני הולך להגיד אותו, הוא מדוד, למעלה מ-970 כתבמים או סוגי רקטות, סוגי טילים לסוגיהם השונים, נורו לעבר שטח ישראל. שלושה מהם לא הצליחו לפגוע בהם, שלושה מהם לא יורטו, שלושה מהם פגעו בשטח ישראל. הראשון היה באלת, ממש בתחילת המלחמה, בבית ספר, השני היה במרחב גם כן, והשלישי אתמול בבוקר בבסיס חיל הים באלת. טיל שעושה כתבם בגודל של חצי מטר, טיפור קטנה, שעושה דרכו מעיראק לאלינו 2,000 קילומטרים, בסופו של דבר מתפוצץ, מתחקרים את האירוע הזה. אבל אפשר להסתכל גם על 990 מקרים שבהם צהל כן הצליח לפגוע. אירוע לא טוב, אבל בהחלט גם לומדים אותו בשעה הזו. באשר לשיפה, נמשכת שם הלחימה במלוא עוזה, אתמול, עד אתמול בבוקר במלוא עוזה, הסיפור הזה הסתיים. רק שוב להסביר את המימד של ההפתעה שם, כל החמאס והג'יהאד היו בטוחים שאנחנו הולכים לפעולה שהיא במרחב צפון רצועת עזה, באחד ממחנות הפליטים שם, כמו שאטי, כמו דר צופר, הצליחו להגיע לשיפה. 900 מחבלים שעצרו שם, 513 מכרי זהב, 200 מחבלים הרוגים, ואף לוחם של השייטת שנלחמו שם במשך שבועיים בתוך המתחם הזה, ברוך השם בחסדי שמיים גדולים, אף אחד מהם לא נהרג מאש המחבלים. אוקיי. זה גם כמראה כמה קדוש ברוך הוא שומר עלינו.
שימשיך כך בעזרת השם לשמור עלינו. נכון. קובי פינקלר, פרשנינו הצבאי, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם שר החינוך, יואב קיש מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלם.
אז אין לקיחת אחריות על חיסול אותם מחבלים בדמשק, אבל עושה רושם שישראל מעלה ככה הילוך במאבק נגד אויביה.
נכון, בוודאי גם אני לא הולך להתייחס ספציפית לאותו חיסול. אין לקיחת אחריות, אבל אני כמובן בכל מקום שבו שונאי ישראל נהרגים, אז זה רק עושה טוב למדינת ישראל.
כלומר, הולכים לראשי התמנון.
אני חושב שצריכים להבין כולם שבמלחמה הזו ישראל תפעל בנחישות להשמיד את כל מי שמסכן אותה ומאיים עליה. אני עוד פעם, בלי להתייחס לפעולה כזו או אחרת, אנחנו מאוד נחושים לגבות את המחיר הכי כואב, הכי משמעותי, ולחסל את כל האיומים שמולם.
טוב, אם נשאר לרגע בעניינים הביטחוניים, לפני שנעבור לנושאים אחרים, עושה רושם הוא אמר את זה ראש הממשלה כמה פעמים, 3 או 4 פעמים לאחרונה, התוכניות לרפיח מוכנות, מאושרות, אמורים להיכנס, אבל זה מתעכב ומתעכב ומתעכב. יש סיבה שהיא לא פוליטית שגורמת לעיכוב של זה?
כן, אין אף סיבה פוליטית. אני חושב שדווקא ברמה הפוליטית כולם מאוחדים בהבנה שחייבים להיכנס לרפיח ולהכריע את חמאס וכמה שיותר מהר. הסיבות הן יותר סיבות טקטיות, מבצעיות ומדיניות. יש פה שלל שיקולים. התוכניות עצמם שצריכות היו להגיע להבשלה, הרי הצד הראשון יהיה דווקא ניוד האוכלוסייה והקטנת הפוטנציאל לפגיעה בבלתי מעורבים. זה מהלך חשוב שצריך לצאת לפועל לפני הלחימה העצימה. וזה מה שאנחנו, אני אומר את זה עכשיו על דעתי, חייבים להתחיל ולקדם את זה מהר ככל שניתן.
טוב, בוא נדבר על נושאים אחרים, פוליטיים, השר גדעון סער שפרש, חוק הגיוס ועוד כמה עניינים. אולי נתחיל בנושא של חוק הגיוס, בהיבט הפוליטי שלו. הממשלה התחייבה בהסכם קואליציוני למתווה מסוים, מנסים להגיע אליו להבנות וכו', ובסוף מי שמסכל, וזה לא בפעם הראשונה שמערכת המשפט מסכלת דברים, איך אפשר לנהל כך מדינה?
אז תן לי רגע להפקע אולי להרחיב על זה, ואני דווקא הייתי מתחיל לא בפוליטי, בסדר? כי אני מאוד מסכים איתך שהפוליטי פה פוגע למהות, פוגע במהות. ומה זה המהות? אם אנחנו עד השביעי לאוקטובר צהל בחר באסטרטגיה של להיות צבא קטן ואיכותי ומתוחכם, ובעצם צמצם את כמות המשרתים בכללם וקיצור שירות, וגם לא פעל אקטיבית לצרף או לנסות לגייס חרדים, וראינו ירידה במספרים. החל מהשביעי לאוקטובר, אני חושב שכל עם ישראל, לא משנה מאיפה ומה, מבין שהדבר הזה השתנה. יש צורך אמיתי, באמת, זה עניין של שותפות אחים, שגם הציבור החרדי יצטרף במספרים משמעותיים לגיוס ולשירות הלאומי.
אולי היה בעבר וזה לא יהיה בעתיד, כי אחרי ההתנהלות האחרונה, כשבאחת המשפט...
רגע, אני אתייחס לזה, אני לא בורח, אני חושב שנעשו טעויות. אחד הדברים בעיניי הכי גרועים זה התופעה הזו של האחים לנשק, שפשוט עושה נזק לעם ישראל ונזק לצהל ונזק בכלל בכל איפה שאתה מסתכל, המהלך שלהם להגיע לתריס וזה פשוט אירוע רע פוליטי לחלוטין. בעניין הזה אני מסכים איתך ופועל הפוך, אבל בוא נדבר רגע על המציאות בשטח, כי חשוב לי גם את זה להעביר וגם לציבור המאזיני. אני גם רוצה להגיד עוד דבר, חד משמעית בוודאי בימין רואים חשיבות בלימוד תורה, ואני חושב שהוויכוח הוא לא ויכוח בין החרדים לבין הימין, כי אנחנו מדברים כרגע באמת על שילובם במסגרות, אמרתי עוד פעם, צבא ושירות לאומי, של
לא
אלה שאינם לומדים.
לא יקרה, אבל ציבור חרדי לא יתגייס לצבא. רגע. אבל אתה מנסה עכשיו לומר לציבור החרדי מה לעשות ולחנך אותו.
לא, אני כן. לא מחנך, אמרתי מי שלא לומד תורה.
לא, למה? למה? למה שאדם חרדי ילך למערכת שביסודה היא חילונית, ואני לא רוצה שילדינו ילכו למקום כזה?
אז עכשיו אני אגיד עוד דבר. בסדר, אני מקבל. דרך אגב, רק שנייה, בצל, תן לי לענות לך. אני מקבל את מה שאתה אומר. באחריות הצבא, לבנות מסגרת חרדית לחלוטין, שתשמר על אורך היום של האדם החרדי.
לא מאמין לצבא. צר לי, לא מאמין לצבא.
אז אני חושב שזה אתגר גדול שהחברה הישראלית מחויבת אליה. אם אתה שואל רגע מה צריך לעשות, וזה מה שאני רוצה לומר, זה שני דברים. אחד, אנחנו לא מדברים על עולם התורה, יש לו חשיבות גדולה, אני בכלל לא נכנס לשיח הזה. אנחנו מדברים על אלה שלא לומדים תורה, רק שנייה, ואני, אתה טוען שאתה לא מאמין לצבא שידע לשמר מסגרת חרדית, ואני אומר לך ההפך, אני מאמין, ואני חושב שהצבא הוכיח את זה, הוא יודע לשמר מסגרות שמשמרות את אורך החיים החרדי.
נניח, ואני מכבד את מה שאתה אומר. אין בעיה, אני מכבד את מה שאתה אומר. אני אומר לך, אני לא מאמין שאפשר לעשות דבר כזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני בטוח בזה ש100% מהמאזינים החרדים שלנו ששומעים את מה שאתה אומר, מעדיפים להקשיב ולציית לגדולי ישראל, והם יגידו להם מה לעשות.
לא, עם כל הכבוד. אני לא אמרתי, רגע, סליחה. אני אחרון, קטונתי. ממש לא באתי...
אתה אומר את דעתך, לא באת לומר לנו מה לעשות.
ממש לא, ממש לא. אני יותר מזה. רגע, תן לי עוד דבר. אני חושב שזה חייב לבוא מהעולם החרדי. זה חייב לבוא מגדולי התורה. זה חייב לבוא מהציבור החרדי. אני רק אומר שהמציאות במדינת ישראל השתנתה דרמטית בשביל לאוקטובר, אותו ערב שמחת תורה שהפך להיות השבת הקשה ביותר לעם ישראל, ואני חושב שכולנו כעם אחד, כאחים, צריכים להבין את זה, ואני אומר עוד פעם, זה ממש לא בא, לא כהנחתה ולא כהתרצה, ההפך, שתשים לב למה דיברתי, בשותפות גורל כעם אחד אנחנו.
אוקיי, אנחנו נמשיך לעשות את שלנו, ללמוד תורה למען הצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים, לשלומם וכולי,
ואני מסכים איתך על החשיבות הגדולה של לימוד התורה, ובוודאי אנחנו רואים גם בזה בעין בעין את הדבר.
ואז מגיעים השופטים ומורים לך, שר החינוך, תפסיק לתקצב את לומדי התורה. זה קורה במשמרת שלך.
כן, ללא קשר אליי, כמו שאתה מבין.
כמובן, לא, לא, חלילה, לא אתה אשם בזה, חלילה.
נכון, נכון. אז אני בעניין הזה מסכים איתך, לצערי, דווקא המהלך הלאומתי, דווקא כל ההתנהלות של ייעוץ משפטי וכל אלה שפועלים בצורה שבאה להפריד ולסכסך, בעיניי זה טעות קשה. אני חושב שדווקא הממשלה, עוד פעם, מתפיסה של שיתוף והבנה ושל האתגר שיש לעם ישראל במדינת ישראל והסכנות שכולנו ניצבים מוליהם, היה אפשר למצוא מנגנון ומתווה שיאחד אותנו. במקום זה פעלו להפריד בינינו. ובעניין הזה אנחנו נצטרך לראות איך פותרים את זה, איך מתקנים את זה. אני לא יודע, אני לא כרגע, השיחות האלה, אני לא מעורב בהן באופן ישיר, רק יודע שמנסים, ואני יכול לומר לך בצורה מאוד ברורה שכמסר, וזה דווקא כן למי ששומע אותנו, אנחנו, איך אני אגיד את זה, אתה יודע, בהתחלת השיחה גם בינינו היה כאילו איזשהו אקט של אימות, אין ולא צריך להיות אימות.
אימות לא, ויכוח, אנחנו מנהלים ויכוח בכבוד, לא,
כן, ברור. נכון, אנחנו לא בשני צדדים של מתרס, אנחנו נלחמים נגד אויב חיצוני, אכזר ומסוכן, ואנחנו כולנו כעם צריכים לדעת לעשות, להתמודד עם הדבר הזה ולנצח את המלחמה, אני חושב שיש פה שותפות מלאה של כולם, ואתה צודק לחלוטין דרך אגב בטענות שאמרת, ואין לי עליהם בוויכוח.
ואני אגיד לך מה התחושה של
נרצה שילוב של הציבור החרדי שיבוא בהסכמה למסגרות האלה, כי זה לא יבוא בשום דרך אחרת, זה מסגרות שבהם החרדי יקבל את אורך החיים שלו.
אוקיי, עכשיו אני אסביר לך למה אני לא מאמין למערכת שתבוא באמת ותעשה מה שאתה מתאר, שהיא תעשה לציבור החרדים, מסגרות, מותמות והכל. עוד דבר שקורה במשמרת שלך, ושוב, אני אינני מאשים אותך, כי זו מערכת המשפט שוב ושוב, אופק חדש. חתמתם עם המורים החרדים על הסכם חדש. חתום, לא איזשהו הסכם קואליציוני שנוהגים לא לקיים. והמערכת הזו עושה הכל כדי שהסיפור של אופק חדש לא יצא לדרך. איך אתה רוצה שאני אאמין למדינה, כשחותמת הסכם ברור, אתה יודע, הסכם, צריך לקיים אותו, למה שאני אאמין לה בנושא אחר שהוא מהותי עבורי כאדם חרדי הרבה יותר?
קודם כל, אני מסכים איתך לגבי אופק חדש, שזו תוכנית מאוד משמעותית וחשובה, ואני פועל גם בתוך המשרד, ופה אני אומר עליי באופן באמת בתור שר חינוך, דרך אגב, בשיתוף פעולה מלא שר במשרד חיים ביטון, אנחנו פועלים ביחד להבחין את התנאים. עכשיו, צריך רגע להבין איפה הבעיה, ואני רוצה רגע לדייק כן דבר אחד במה ששמרת. אין הסכם חתום של המדינה עם רשתות החינוך החרדיות בעניין הזה. זו הייתה הנחיה שנהייתה פנימית ממשלתית, ויצאנו לדרך. עכשיו, הנושא הוא מאוד מאוד מורכב.
חלק מהתקציב כבר הוא עבר בתחילת הדרך.
אתה מבין שזה אפילו לא עניין של תקציב. זה לא עניין של תקציב, כי התקציב נמצא. העניין הוא עניין של הסדרה.
לא, אני התכוונתי שכבר שילמו למורים, ככל שאני זוכר, חלק לפני שעצרו את זה. כלומר, זה כבר יצא לדרך.
יצא בספטמבר מקדמה, שעדיין לא הייתה מחייבת. דרך אגב, אותה מקדמה, סתם דוגמה אחרת, שולמה לארגון המורים, למורים במגזר הממלכתי, ועכשיו האוצר מאיים לקחת אותה בחזרה. לא דין מקדמה שניתנה על סמך איזשהו הבנה לאן הולכים, בכל מקדמה ברור שיכולה גם להילקח, ולכן, אבל אני לא רוצה להישמע כאילו אני מאיים, ההפך, אני חושב שצריך להכניס את האופק חדש לרשתות, אני חושב שאופק חדש יוסיף ויחזק את החינוך של המגזר החרדי, אני רואה פה המון המון פוטנציאל לאיכויות ולימוד, וכן, צריך להבין דבר אחד, שזה, אני חושב שגם אין ויכוח, שמי שבעצם מסגרות האופק חדש, זו תוכנית שמטרתה לחזק את הלימוד, לימודי הליבה גם, ואת הלימודים הפרטניים, ולתת מסגרות יותר נוחות בלימוד עצמו של המורים. אז להגיד לך עכשיו, שמי שלא מלמד ליבה יוכל להיכנס לאופק חדש, אופק חדש כהגדרתו עוסק בלימודי ליבה, ולכן...
אין שום בעיה. אז אני לוקח את מגזר הבנות במגזר החרדי, אגף הבנות, בתיה, כל הרשתות החינוך שמלמדות בנות.
עוד רגע לא היה לי קליטה, תעמוד פה בפרק.
הבנות החרדיות כולן עומדות ליבה, אין על זה דיון ולא ויכוח ולא כלום, כל הדיון הוא על הבנים, וזה ימשיך להיות כפי שזה עד היום, אבל על הבנות לומדות ליבה, למה המורות שם לא מקבלות את האופק חדש? איפה הדיון, איפה הוויכוח בכלל בהקשר הזה?
אז אני יכול לומר לך את הכיוון שאני מוביל. אני באמת, אם אני מסתכל על 100% מכלל ה... רשתות, אני מוביל לפחות למהלך שיוכל להכניס מיידית 60-70%, ובאמת על ההפרש הנוסף יהיה בדיקה ויראו איפה שזה קורה ואיפה שזה לא קורה, בדיוק כמו שאתה אומר. אבל אני מאוד מסכים איתך שהנושא של הבתי ספר של הבנות חייב להתנהל באופק חדש, ובעניין הזה אני פועל אקטיבית בשביל להשלים את המהלך הזה. אני יכול לומר לך שיש הרבה קשיים היום בגלל המורכבות של המצב שאנחנו נמצאים בו, גם המלחמה, גם כל הנושאים הפוליטיים שנכנסו פנימה, אבל אתה שומע עכשיו משר החינוך שאומר לך בצורה מאוד ברורה, בוודאי כל מסגרות הבנות צריכות להיכנס לאופק חדש.
טוב, בוא נסיים בעניין פוליטי אחד שהזכרתי אותו ככה מקודם. גדעון שר שפרש מהממשלה, אני מניח שרצית שהוא יישאר.
תראה, אני מודה שאני לא עוסק יותר מדי בפוליטיקה, אבל אני כן יכול לומר לך שהיציבות של הממשלה הזו היא חשובה, לא נכון עכשיו בתקופת מלחמה, לערער אותה וללכת לבחירות. היחידי שישמח מזה זה גדול שונאינו, יחיא סינואר והנבלות של החמאס, הם מאוד ישמחו אם מדינת ישראל תיכנס לבחירות. אני גם לא יודע לומר איזה תוצאות ולאן הולכים ומה יקרה ואיך זה יערער את יכולת מדינת ישראל להתמודד במלחמה. לא רואה שום יתרון בהליכה לבחירות, ולכן כל פרישה מהקואליציה בעיניי טעות, אבל אני לא מכיר לעומק את השיקולים הפוליטיים, ואני לא יכול להיכנס אליהם.
אוקיי, טוב, נסתפק בזה. שר החינוך יואב קיש, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב. טוב, אז אני חושב שאני לפחות אמרתי את העמדה החרדית המאוד ברורה בעניין הזה של גיוס, גם אם יש אנשים שאינם מהציבור החרדי, מהציבור שלנו שחושבים אחרת, והם די פעם אומרים את דעותיהם, יש כאלה שאומרים את זה בצורה מכבדת, ולא תעשו, לא באים לחנך, יואב קיש אומר את דעתו, אחרים רוצים לחנך אותנו, פחות נשמע אותם כאן בשידור, אני אומר את זה בצורה ברורה, לא רוצה, לא אני. הציבור שלנו לא רוצה לשמוע את הטפות החינוך של תעשו כך או תעשו אחרת. אנחנו נשמעים לגדולי ישראל, אנחנו נשמעים לרבותינו, הם היחידים שיגידו לנו מה לעשות, וכל עוד הם לא אומרים לנו לעשות אחרת ממה שנהגנו, בכל תחום, בכל עניין ציבורי חשוב כזה או אחר, אנחנו לא נשנה את אורחות חיינו, וכל מי שינסה לשנות את אורחות חיינו, יקבל תשובה מאוד ברורה, זה לא יקרה. זה לא יקרה. אנחנו נדאג שהחומות של הציבור החרדי יישארו כמו שצריך, כל אחד מאיתנו, לא אני ולא מישהו ספציפי. אנחנו כציבור. נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו לצפון, בהקשר של התושבים שם, הרשויות שם, דיברנו לא מעט על הדרום בעבר, גם דיברנו על הצפון, אבל הצפון עושה רושם כל הזמן מתחמם, והמצב שם לא פשוט בהרבה היבטים. ראש עיריית צפת, יוסי קקון, שלום, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
ראשית, איך החודש הראשון כראש העיר?
ברוך השם, מאתגר מאוד, אנחנו יודעים לאיפה באנו, שמחים על האתגר, עובדים קשה, וזאת שגם יהיה תוצאות.
יפה, אחדות בין כל מי שצריך, בעיר, בעירייה, עובדים טוב, יפה.
נכון, נכון.
זה הכי חשוב. טוב, הצפון מתחמם, ומה קורה במישור הכלכלי? העסקים, התיירות, צפת היא עיר מאוד מתוירת, אז אין תיירים שמגיעים מחול בכלל מאז תחילת המלחמה, וזה די מובן. אבל מן הסתם זה גם משפיע על העסקים, על כל מי שמסביב.
נכון מאוד, אני חושב שקודם כל בתקופת הבחירות זה דבר שצעקתי עליו הרבה, לא בשביל קמפיין בחירות, בשביל שזה היה האמת. וכיום שאני יותר מעורב ויותר מקבל נתונים, יותר דורש נתונים, אני מבין עד כמה באמת צפת סובבת סביב הנושא של תיירות. יש לזה הרבה משמעות לכל התוכניות העבודה שלנו, אבל כרגע, גם בשגרה, אבל כרגע בנושא של החירום, אנחנו רואים ממש השפעה ישירה, כי בסוף אתה מבין שפיצה או פלאפל פשוט, שאפילו לא נמצא בתוך העיר עצמה, נמצא קצת יותר רחוק בשכונות העליונות, או בשכונות התחתונות בדרום העיר, כמה הוא מושפע מתיירות, זה פשוט לא יאומן, לראות ש-70% מהקונים שלו, 80% מהקונים שלו, זה חבר'ה שבאים מבחוץ, או בליל שישי בחורי ישיבות, או כל השבוע, או תיירים מבחוץ, הוא מגיע למצב שהוא כבר חצי שנה, לא מצליח לבחור, לא מצליח לעשות עבודה כמו שצריך, צריך לספר עובדים, המחזור מאוד מאוד קטן שלא מצדיק את עצמו. שתם עסקים שסגרו לגמרי כבר, שתם עסקים שבקריסה, ושתם עסקים שלמרות, למרות מענקים אולי שיגיעו, זה כבר לא ישקם אותם.
זה מענקים שהם קיבלו כעסקים שקיבלו בתחילת המלחמה, היה איזשהו מענק קטן. איפה משרד האוצר בסיפור הזה? בוא, הצפון כולו בטלטלה בהיבט הכלכלי.
חד משמעית, אנחנו פנינו, אני פניתי שבוע, שיתוף פעולה מלא מול העסקים גם, גם לשר האוצר, גם לשר הפנים, נגב גליל, שהשר יאמר לזכותו, הודיע כבר שהוא יגיע השבוע אלינו פה לשמוע את זה ולראות, ביום חמישי הוא כבר יהיה אצלנו. לכולם, פשוט כל מי שיכול לעזור, אנחנו רוצים שיום אחרי המלחמה, כולם יחזרו לשגרה, ושאנשים לא
יקבלו. אבל עד שנגיע לשם, אתם מרגישים שהופקרתם, שהממשלה הפקירה אתכם, ששרי ממשלת הימין הפקירו אתכם בהיבט הכלכלי?
אנחנו כבר לא בקמפיין בחירות, אני לא רוצה
להגיד. אז לכן אני שואל אותך, את ההרגשה שלך האמיתית.
אז ההרגשה שלי, שלא היה פה מי שיצעק את צעקת העסקים, לא היה פה מי שיצעק ויסביר שהעסקים פה הם בנויים מתיירות, לא היה מי שיצעק שיש פה עסקים שקורסים בכבויות מאוד גדולות. וזה מה שאנחנו עושים כרגע, ואני סמוך ובטוח על משרדי הממשלה, ידידי היקר שר האוצר, וכמובן שר הפנים, וכל מי שנוגע בתחום, גם שר הכלכלה אתמול, הקשתי שזמנו אותי אליו או שהוא יבוא אלינו, גם שר העבודה אתמול היה לשיחה איתו אישית. תעשה כל מה שניתן, אני מאמין ששרי הממשלה יהיו ערניים, ישמעו את המצוקה, יעזרו לנו בעזרת השם.
טוב, מעבר לזה, מעבר להיבט הכלכלי, מה עוד העיר צפת סובלת ממנה בתקופה הזו? וכמובן, העניין הביטחוני מוכר, צפת סבלה מרקטות ומכל העניין הזה, מה עוד עומד לפתחכם?
תראה, אני אגיד לך, אני ביום שישי האחרון הייתי בביקור ביחד עם ראשי רשויות בביקור צפון, ולפני זה מספר פגישות שעשיתי, אני חושב שאחד הדברים שכולם מבינים וכולם יודעים, זה לא איזה סוד מדינה, שצפת מאוימת הרבה יותר מערים אחרות. גם בגלל אתרים אסטרטגיים שיש לה, וגם בגלל עוד כל מיני סיבות. לכן ההערכות שלנו צריכה להיות הערכות משמעותית מאוד, כרשות, והפגישה הראשונה שעשיתי, הישיבה הראשונה שעשיתי, כשנכנסתי באותו יום, יום שלישי שנכנסתי ב-10 בבוקר, ב-12 בצהריים כבר עשיתי ישיבה, זה נושא הביטחוני. ואני אמרתי שמה, ואני אומר את זה גם פה, נכנסתי לתפקיד מאוד מודאג מהנושא הביטחוני, ואחרי הפגישה הייתי עוד יותר מודאג. ולא כי אין פה אנשים טובים, לא כי אנשים לא מנסים לעשות כל מה שניתן, ויש לנו קבט מצוין וכל מה שצריך, כי בהכי פשטות שיש, אם חז וחלילה, מחר, מחרתיים, היום, מתחיל מלחמה, אנחנו כעיר, כ-40,000 תושבים לא ערוכים, כמעט בשום היבט, לא בכוח אדם מספיק שיטפל בחירום, לא בנושא המיגון, יש לנו שכונות שלמות ללא מיגון. עכשיו, גם להביא מיגוניות זה קצת בדיחה, כי אתה מביא מיגונית של 2 מטר על מטר, היא מתאימה להזקה פעם בשבוע, או חס וחלילה פעם בשבועיים. להגיע למצב שתושבים צריכים לחיות בתוך מקלט, או בתוך מקום מוגן, שבועיים ושלוש וארבע, זה ודאי וודאי לא יעבור גם המיגונית. אז יש מקומות שצריך לעשות תוכנית פינוי, מחסני חירום, תקשורת מול התושבים, יש לנו פה הרבה הרבה פערים. היה לי שיחה עם משרד הפנים, אני מתקן אותך ככה, כך סקופ ראשון, אני ממנה, בעזרת השם השבוע, יועץ בטיחות שיהיה צמוד לראש העיר, אליי, בכל נושא הבטיחות שלנו והערכות, על המלחמה עצמה לא יהיה לנו השפעה, אנחנו לא מתיימרים גם להשפיע, אבל אנחנו רוצים להיות הכי מוכנים שלנו.
טוב, יפה, ונקווה שמהר מאוד צפת תחזור למה שהייתה קודם לכן, יש לכם הרבה הרבה עבודה לעשות בעיר, אתה כראש העיר והקואליציה החדשה והכל, ושיהיו בשורות טובות. יוסי קקון, ראש עיריית צפת, תודה שדיברת איתנו.
תודה, יום טוב.
יום טוב ובשורות טובות. כן, צריך לומר, תיירות זה לא רק תיירות מחול, גם תיירות פנים, וגם ציבור, אתם יודעים, ציבור חרדי שנוסע לצפון לכל מיני מקומות נופש, פחות נוסעים בתקופה הזו, כי חלק גדול מהצפון מאוים ולא נעים, גם בעיר צפת פחות מגיעים, אבל מי שכן יכול, גרים בצפת עשרות אלפי תושבים, רובם חרדים, חיים את החיים שלהם, והחיים מתנהלים כשגרה, זה לפעמים לחפש שבת בצפון, צפת עם מקום בהחלט מועדף, גם בתקופה הזו של המלחמה. פרשנינו הפוליטי איתי גדסי איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
טוב, מה יש לנו לחדש בעניינים הפוליטיים, ציבוריים, חוק גיוס, איפה אנחנו אוחזים בכל העניינים האלה?
למעשה שום דבר מבחינה פומבית, מאחורי הקלעים אנחנו רואים דיונים כולל בתוך הסיעות החרדיות ובין הסיעות החרדיות לבין הליכוד, כמובן לשכת ראש הממשלה. הניסיון, או יותר נכון ההבנה שם, שככל שהחוק שיוצא, לכולם ברור שצריך להניח פה חוק, כן, על מנת שהאלם שראינו אתמול אצל מנהלי המוסדות, שבאמת חיכו וחשבו שעד הרגע האחרון הבשורה תידחה וימצא איזשהו פתרון, כמובן לנושא התקצוב, וההבנה היא שאם בתקצוב היועצת המשפטית הזדרזה כל כך להבהיר שהתחולה שלו מהיום הראשון ואל תעשו קומבינות, מה שנקרא, כמו שהיא רשמה במכתב, אז מבינים היום שייתכן שאנחנו בתוך זמן קצר נעמוד בפני עשרות אלפי צווים ראשונים שישלחו, ולא בצורה פורמלית, בגלל שבית המשפט יחייב את הצבא לנקוט בעמדה הזאת, ולכן כולם מבינים שיש צורך להניח פה איזושהי הצעת חוק, שההבנה שככל שהצעת החוק תהיה פשוטה יותר, היא תיפסל מהר יותר, ולכן מנסים להשקיע בהצעת חוק שלפחות תחזיק דיון בבגץ, אם לא יותר. השאיפה כמובן שהחוק הזה יישאר חוק ולא יבוטל על ידי בגץ, אבל ההנחה היא שיצטרכו לעשות בו כמה שינויים. כמובן שחוקים עוברים דרך דיונים בוועדה, עדיין לא ברור באיזו ועדה, גם הנושא הזה יש עליו דיונים, האם תוקם ועדה מיוחדת כפי שקרה בדרך כלל, ואז כמובן כל תשומת הלב, צריך לזכור שיש פה גם את הרובד התקשורתי, לא רק את הרובד המשפטי והפוליטי, ולמעשה כל תשומת הלב הציבורית תהיה לאותה ועדה. יש כאלה שסוברים שהדבר הזה לא טוב, אלא בעצם להעביר את זה בצינורות החקיקה הרגילים, ועדת חוקה, ועדת חוץ וביטחון, סוג של לעשות משהו משותף אולי, אבל שוב, שום דבר עדיין לא סגור, לפחות מבחינה פומבית, הנציגים החרדים מעדיפים א' לא לדבר על זה בפומבי, וכמה שפחות עיסוק לדעתם יהיה יותר טוב.
השאלה אם מאמינים לנתניהו שהוא יקדם את זה, כי לדע, בינתיים עושה רושם, כל ההבטחות עד היום על הקרח, דברים נעשים ברגע האחרון, אם הוא מבטיח להם כמה, אמר להם, תוך חודש?
אני יכול לומר לך, כן. אני יכול לומר לך,
אז למה זה לא קורה כבר היום? למה לחכות ליום ה-29?
זה אנחנו אומרים תמיד, אנחנו תמיד אומרים למה, בכל דבר, תמיד שהיה לנו דדליין, כמו עד העברת התקציב, למה לא מתחילים לדון על זה לפני? ברור שהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום היא סיטואציה אחרת. כלומר, אנחנו כבר נכנסנו לתוך הבור, למעשה תקציבי הישיבות עצרו, למי שכמובן מחויב גיוס, והמצב הזה רק הולך ומדרדר. ולכן נציגים גם מבינים שאין מה לחכות יום או יומיים. הטיוטות, כפי שכבר דיברנו כאן אתמול, מוחלפות בקצב. יש שינויים, יש כמובן מחלוקות, אין מה לעשות שיש להם מחלוקות ודאי גם בתוך הסיעות החרדיות, דרך אגב, בין גרסאות שונות לחוק, בין מכסות כאלה ואחרות, בין סברות שיש צדדים שסוברים, הכל יהיה בסדר, קודם כל בואו נתקן את המצב ולאחר מכן נמצא פתרון גם אם החוק שנציע לא טוב, לבין השיטה שאומרת ממש לא, אנחנו נביא רק חוק מושלם מתוך ההבנה שאם לא הנציגים החרדים עצמם, לפחות אגודת ישראל, לא יוכלו להצביע בעד חוק שיש בו מכסות, אפילו לא מכסות שהממשלה קבעה כמו שהחוק שנפסל. ולכן אני הייתי אומר שבואו נמתין, אני חושב שהמסע ומתן הוא די אינטנסיבי ממש בימים האחרונים כדי לנסות להגיע לאיזושהי הבנה או הסכמה, אבל תזכור שכל ההבנות וההסכמות הן כמובן פנים קואליציוניות, אין שיח באמת לנסות להביא איזושהי עסקה יותר רחבה.
כל חוק שלא יכלול גיוס של בני ישיבות ייפסל בבגץ, לא שזה אמור להפריע להרתיע או להפעיל אותם.
אבל יש חוק שישר אומרים, תשמע, זה חוק שנפסל עוד לפני הדיון, ויש חוק שאומר, תשמע, הבאתם פה איזה מודל שירות חדש, בואו נבדוק, איך, האם החוק הזה כן עומד בכללי השוויון, לוקח זמן, ואז אפשר לתקן קודם כל את המצב הקיים, וזו השאיפה, ובואו נמתין ונראה כמובן, מה יקרה מכל מה הדברים שפירטתי, כמובן תוקם בעדה, ואיזה חוק יגיע, אני חושב שזה ממש צריך להיות מוכרע בימים הקרובים, מתוך ההבנה דרך אגב, שגם ערב פסח אמור לעכב את כל הלוח הזמנים, אבל נמתין כמובן.
איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, תודה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
עוד הפסקה, ומיד לאחר מכן נדבר על יום המודעות העולמי לאוטיזם. זה היום.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
היום הוא כאמור, כפי שאמרנו קודם, הוא יום הבינלאומי למודעות לאוטיזם. אנחנו עם שבוע שוועדת הבריאות של הכנסת, חבר הכנסת יונתן משריקי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בצלאל, לך מאזינים.
אז גם בכנסת מציינים את היום הזה, יום האוטיזם, למה זה חשוב?
קודם כל בהחלט, תראה, אנחנו כיהודים מאמינים, יודעים שיש לנו חיובים, גם מוסריים, אבל גם מהתורה של קבלת האחר והשונה, זה יכול לבוא לידי ביטוי גם במצוות ואהבת לרעך כמוך ובמצוות אחרות. זה חשוב בשביל לקבל ולהכיל את האחר. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו כחברה לעולם לא נהיה מושלמים ונהיה טובים אם לא נדע לקבל את האחר, את השונה מאיתנו, את החלש ולפעמים גם את המסכן. במקרה הזה זה לא בהכרח מסכנים, כי העולם הזה של האוטיזם הוא רצף גדול מאוד שמתחיל בקשת רחבה מאוד של אנשים שסובלים מבעיה. חלקם מתפקדים מצוין ביום יום, חלקם מתקשים, ואנחנו צריכים לדעת כחברה לדעת להכיל אותם, לחבק אותם, לקבל אותם, להכניס אותם למקומות העבודה, להתייחס אליהם כשווים בין שווים, וזה למעשה, היום הזה הוא יום גדול עבורם ועבורנו כחברה. ושאלת למה זה חשוב, אז זו הסיבה.
יפה. טוב, עכשיו, הצרכים והמצוקות של המשפחות של ילדים עם אוטיזם, הם צרכים שונים מהרבה דברים, תחומים אחרים בכלל, בתחום החינוך המיוחד, אבל ודאי גם ביחס לילדים רגילים. מה משרד הבריאות עושה עבורם, מה אתם בוועדה עושים עבורם, לא רק היום, ביום שמציינים אוטיזם, מניח שכל השנה.
תראה, למעשה אנחנו מדברים על עולם שלם שמתחיל בסובל עצמו, בבן אדם עצמו שבעל מגבלה ועובר למעגל השני שזה ההורים והמשפחה והחברים, והמעגל השלישי, אולי אפילו השני, הייתי קורא לו, זה המטפלים והמורות והמחנכות, והמטפלים בריפוי בעיסוק וקליניות תקשורת וכו'. יש פה עולמות שלמים שמתחברים אותו, סביב אותו ילד, סביב אותו עולם. יש, אנחנו במערך הזמן מבינים, תראה, למעשה בוא, אני צריך קודם כל עם יתונים. לצערי הרב, אנחנו מדברים על גדילה משמעותית מאוד, במספרים, למעלה מ-18% של גדילה משנה שעברה להשנה במספר הילדים שהובחנו כסובלים מאוטיזם. המשמעות של הדבר הזה...
הייתי מוסיף לנקודה הזאת, המספר, כמעט, למעלה מ-57,000 אנשים מוכרים בישראל
נמצאים על רטף. אנחנו מדברים על ילדים, ילדים 0 עד 18, בסביבות כמעט 40,000 ילדים. זה אומר שאנחנו כמדינה צריכים להתייחס למספר הגדול מאוד הזה, בתשומת לב גדולה. יש לנו היום חוסרים גדולים ומשמעותיים מאוד במקצועות הבריאות בעולמות של חינוך. דרך אגב, זה נושא שנדון גם בממשלה, והייתה החלטות ממשלה שאמורה לקדם ולתמרץ אנשים באותן מסדרות. התפקיד שלנו בכנסת, למעשה של ועדת הבריאות, היום אנחנו דרך אגב מציינים את היום הזה, אני יחד עם יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, כי אנחנו הבנו שיש באמת הרבה מאוד ממשקים בין הבריאות לבין החינוך בהקשר הזה. ואנחנו צריכים, תפקידנו כמפקחים על עבודת הממשלה בכנסת, היא לדאוג לכך שהמשפחות והילדים וצוותי ההוראה יקבלו את כל המענים הנדרשים, החל מתמריצים עבור עובדים, כדי שיכנסו למערכת הזו ויטפלו בילדים ויורידו את הלחץ מההורים. נמשיך בכך ששעות הלימודים, יש כל מיני מגמות לקיצור יום הלימודים, אנחנו גם בזה צריכים לטפל. יש עניין של הסעות של ילדים בחינוך מיוחדים עצמאיים, יש ילדים על הרצף שנמצאים בקצה, שהם סובלים הרבה יותר, צריכים מסגרות מצומצמות יותר, יש לנו המון 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 עבודה, אנחנו בכנסת יושבים על זה במהלך כל השנה, בהרבה מאוד נושאים, החל ברמת האבחונים וכלה ברמת הטיפול, יש הרבה מאוד עבודה לפנינו, אבל אני מוכרח לומר שהנושא הזה לא יורד מסדר היום במהלך כל השנה, כמו שפתחתי ואמרתי, המצווה הזו היא גם מצווה מהתורה וגם חובה מוסרית שלנו כחברה, ולכן אנחנו רואים בדבר הזה כערך עליון וחשוב, ואנחנו מתמקדים בו כל הזמן.
כן, צריך
אני רוצה רק לציין ברשותך, שהיום אנחנו עושים כנס למודעות, אני כמו שהזכרתי יחד עם חבר הכנסת טייב, עושים כנס יחד עם עמותת שתילים.
חבר הכנסת טייב יושב ראש ועדת חינוך כמובן.
נכון. נכון, עושים יחד עם עמותת שתילים שמטפלת בילדים על הרצף האוטיסטי, יחד עם מי שמכיר את העמותה, היא עמותה גדולה מאוד שבאמת מכילה בתוכה גם ידע מקצועי רחב, אבל גם המון 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 משפחות שנשענות על העמותה ומקבלת מענה באמת על כל, יש פה רצף גם אירועים ונופשונים, אבל גם טיפול בשגרה וביום יום. אנחנו מקווים מאוד להכניס למודעות של החלה, גם בין חברי הכנסת, אבל בכלל, שייצא לזה תעודה רבה. דרך אגב, אני רוצה לומר עוד נקודה.
כן, יש היום מסגרות,
ואני כבר מיד מסיים, יש היום מסגרות, גם בצהל וגם במקומות אחרים, שלקחו את היתרונות של הילדים האלה, ולוקחים אותם, ומשתמשים ביתרונות שיש להם, הם יודעים להתמקד בכל מיני נושאים, ולוקחים אותם דווקא לשם. אנחנו רוצים לראות את המגמה הזאת מתפשטת על פני כל החברה. דרך אגב, השר יואב בן צור, שר העבודה, הצהיר אתמול שהשילוב בעבודה של אותם ילדים, הוא רואה בהם, באמת רואה בזה כמשימה, ואני מברך על כך, ואנחנו נדאג לכך שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל ידעו לדעת להכיל ולכבד את אותם ילדים.
יפה, טוב, דבר ראשון, כל הכבוד על הפעילות שלך, של יוסי טייב, של אחרים, של השר בן צור, של כל מי שעוסק בעניין הזה לטובת רווחת אנשים עם האוטיזם. יישר כוח לכם וגם למסוגלים שעושים את...
בהחלט. יש נעמוד עמותות, לא הזכרתי את כולם.
כן, יש הרבה מאוד.
נכון.
בהחלט, אבל אפשר לומר עליהם שעושים עבודה נהדרת, וזה חשוב מאוד, ואת שתילים כמובן. שיזמה ודחפה את העניין הזה כדי לדאוג לילדים האלה ולרווחתם. חבר הכנסת יונתן משריק, יושב ראש ועדת הבריאות של הכנסת, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות, בוקר טוב. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, תודה לעורך קובי סגל ולמוטי קופפר הטכנאי, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר. בשורות טובות, להתראות מחר.